רבותיי, אנחנו נמשיך בדברים שהתחלנו, רק נהיה בתוך התמונה. אנחנו לומדים את עין היה מפירוש אגדות הש"ס, כן, של הרב קוק זצ"ל. הנושא שעסקנו בו עד עכשיו נהיה שקבלה של קריאת שמע של ערבית והמשמעות שלה, וקריאת שמע של שחרית והמשמעות שלה, ואמרנו גם ברמה האישית וגם ברמה הלאומית וגם ההיסטורית יש לזה משמעות. אמרנו שקריאת שמע בכלל זה קריאה בשם השם, דהיינו אדם מקבל על עצמו שיש אלוקים, עול מלכות שמיים, יש בורא עולם, למרות שלא רואים אותו פיזית את הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו מדי פעם, פעמיים ביום לפחות, מזכירים לעצמנו שיש ריבונו של עולם, שהוא מנהיג את העולם, מלך העולם, והוא אחד וכל הדברים האלה. אמרנו שזה, הקריאה הזאת היא תלויה גם בהבדל בין ערבית לשחרית. לפעמים אדם נמצא, או האומה נמצאת במצב של ערבית, שזה חושך, ערבוביה, גלות, הסתר פנים, אז קוראים קריאת שמע. בדרך כלל קריאת שמע של ערבית, אמרנו, זה עניין שאנחנו קוראים לעצמנו. עם ישראל קורא לעצמו קריאת שמע. עם ישראל מתחזק בתוכו, בחוג הפנימי שלו. ולעומת זה, שחרית, זה אנחנו קוראים בשם השם, אבל לא רק לעצמנו, אלא גם לאומות עולם, לכל העולם כולו. קוראים בשם השם, כמו אברהם אבינו שנאמר עליו, ויקרא בשם השם כל עולם. כן, הוא קורא לכל באי עולם, תדעו לכם, ישנו ריבונו שלו. למרות שלא רואים אותו. למרות שלא. זה לא פשוט. קל מאוד לשווק דבר שרואים אותו. אבל לא פשוט לשווק דבר שלא רואים אותו. לכן קריאה בשם השם, זה לא מילתא זוטרא תאי, זה לא דבר פשוט. כן. שאלו אותי איך עושים את זה. את מה? קריאה בשם השם. הולכים בדרך השם. וצריך להבין, את האלוקים עצמו לא רואים. אבל מה שכן אנחנו רואים, את הרצון של אלוקים. הרצון הטוב של אלוקים, שהוא מתגלה בבריאה, מתגלה בטבע, מתגלה באדם, מתגלה באומה, מתגלה דרכנו, נאמר, דרך הבריאה מתגלה הרצון של הקדוש ברוך. זה התפקיד שלנו, עם זה יצרתי לי, תהילתי יספר, אולי התפקיד של העם היהודי זה לגלות את רצון השם בעולם. ומה אתם אומרים על הרצון של הקדוש ברוך? רצון טוב או לא טוב? מה אתם אומרים? אה? איך אתה יודע? לא תמיד רואים את זה. אבל זה תפקיד שלנו, לגלות את הרצון הטוב של הקדוש ברוך הוא בעולם על ידי ההתנהגות שלנו. זאת אומרת, זה לא עניין של דיבורים, אמירה ותו לא, אלא גילוי השם בעולם, גילוי מלכות השם בעולם, הוא נעשה על ידי דוגמה אישית, על ידי הליכה בדרכי השם, על ידי קיום המצוות של הקדוש ברוך הוא. על ידי שאתה בן אדם טוב, מתגלה הטוב, נאמר ככה. אין טוב אלא תורה, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי על תורה. אומרנו כאן שתי קומות בעניין הזה, מצב שאנחנו קוראים לעצמנו קריאת שמע, ערבית, כהנים יחסים לאכול בתרומתן, אמרנו שזר לא אוכל עם הכהנים, דיינו זה מרמז לנו על המצב שאנחנו קוראים לעצמנו ערבית ושחרית, שאנחנו קוראים בשם השם ומשפיעים על כל העולם, מבירים את שם השם. זה התמצית הדברים שלמדנו עד עכשיו, ואנחנו עוברים לסוגיה הבאה. הסוגיה הבאה, אני רוצה לחזור על קודם כל על הגמרא. הגמרא דנה ואומרת, שואלת השאלה הפשוטה, אם הסימן לקרוא קריאת שמע בערבית יצאת הכוכבים, אז למה לא כתוב במשנה צאת הכוכבים? במקום לכתוב, להיות כתוב, ממתי קוראים קריאת שמע בערבית משעה צאת הכוכבים, כתוב, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. ובעצם הסימן הזה שקוראים קריאת שמע בערבית על פי הכהנים הוא סימן לא פרקטי כל כך. לא בכל מקום יש כהנים, ולא בכל מקום יש כהנים טמאים, ולא בכל מקום יש תרומה בכלל. אז איך אתה קובע לעצמך סימן שהוא הוא לא, הוא לא מעשי? גם הכהנים בעצמם, איך הם יודעים מתי לאכול בתרומה? מסתכלים על הכוכבים. אני עושה מה שהכהנים עושים, מסתכל על הכוכבים. מה צריך להסתכל על הכהנים? מסתכל על הכוכבים, אני יודע מתי לקרוא קריאת שמע. השאלה הזאת עונה הגמרא ואומרת, מילתא גם אורחי כמה שמלן. דיינו, זה שכתוב, מה שכתוב שכהנים אוכלים בתרומתם, הוא מלמד אותנו דרך אגב איזה רעיון נוסף. זה דרכה של המשנה והגמרא לפעמים, שהיא אומרת לנו כאילו דבר שהוא נראה מיותר, אבל מהדבר המיותר הזה לומדים עוד משהו. עוד איזה רעיון. מה הרעיון שלומדים? שכפרה לא מעכבת מלאכול בתרומה. דיינו, שאם כהן נטמע והוא לא יכול לאכול בתרומה, אבל הוא יש לו עוד תומה, תומה שצריכים להביא עליה קורבן לבית המקדש. יש גם תומות כאלה צריך להביא עליהם קורבן לבית המקדש. האם כהן כזה, הזכרנו פעם שהוא גר באשקלון, הוא אוכל כל ארוחת ערב הוא אוכל בתרומה, מזה אכלו הכהנים, ממה הם אכלו? אכלו תרומה, אבל לא הביא קורבן. האם הוא יכול לאכול את התרומה הזאת או לא יכול? אומרת הגמרא, כן. מילתא אגב אורחי כמה שמלן, שכהן שלא הביא קורבן יכול זאת בכל זאת יכול לאכול בתרומה. ברגע שהוא טובל ועובר היום יצא הקרבים, הוא יכול לאכול בתרומה. זה הגמרא שלמדנו פעם שעברו. אדם למד אותנו גם כלל גדול בכלל. לפעמים אדם יש לו הרבה קלקולים. יש כאן אדם שיש לו איזה קלקול או משהו? לא קלקול קיבה, איזה קלקולים, לא משהו. אף אחד לא, כולם שקליל השלמות, מלאכים. לא, באמת, יש לך איזה קלקול? עכשיו, יש קלקולים גדולים, יש קלקולים קטנים, נכון? השאלה אם בגלל שלא תיקנתי את הקלקולים הגדולים, נניח ביחסי אנוש, אתה לא יכול לתקן קלקולים קטנים ביחסי אנוש? או אתה צריך, עד שלא תתקן את הקלקולים הגדולים, אין טעם לתקן את הקלקולים הקטנים. מה אתם אומרים? אפשר לקלקל? אין דברים שאומרים, אדם, זה לוקח לו שנים לפעמים לתקן את זה. מידה לא טובה, יחסי אנוש לא טובים, עם הורים, ילדים, לא יודע מה. אבל זה לא אומר, לא פותר ממנו כל יום לתקן, לתקן, לתקן דברים קטנים, למרות שהדברים ההם אין לו כוחות, אין לו יכולת, ומסיבה זאת או אחרת הוא לא יכול לתקן. זה מובן הדבר. אז זה מה שהוא אומר, הכהן יכול לאכול בתרומה למרות שלא הביא כפרה, עדיין יש לו מה לתקן. בכל זאת בתרומה הוא יכול לאכול, את הקודש הזה שנקרא תרומה יכול לתקן. אנחנו אומרים, תקן תיקונים קטנים, ככה צריך לא לזלזל בדברים קטנים, למרות שהדברים הגדולים עדיין לא תוקנו ולא סודרו. עד לכאן זה הפשט שם בגמרא, כן. הרב קוק קצת מעמיק בסוגיה הזאת. בבקשה, תפתחו את הדפים בעמודה מצד שמאל, בבקשה. שני דברים שונים יש בתהרה. הסיבה של הזמן שאינה תלויה במתאר, זאת אומרת באדם עצמו, הזמן בין כך ובין כך עובר, כמו אצל הכהנים שהולכים בתרומה. אז אומרת, הזמן גורם הזמן, מגיע צאת הכוכבים, זה לא תלוי בו באדם, תלוי בעובדה שהנה נגמר היום ומתחיל הלילה. זה גם, זה חלק מהפרוסידורה של התארה. והסיבה של הכפרה התלויה בו, להביא כפרה, קורבן. יש שני דברים שהם גורמים בתארת האדם. הדבר אחד לא תלוי בך. הזמן, איך אומרים, מה שלא עושה השכל, עושה מה? איך אתה יודע? אתה רואה את זה. אין גורם הזמן שלא תלוי בך. במשך הזמן אתה מתבגר. במקרה שלנו מדובר, בין כך ובין כך, היום עובר. אז עבר היום, נפתח דף חדש, זהו. לא תלוי בך. אבל יש העניין של התשובה. אתה, תלוי בך, אתה צריך לתאר את עצמך, לתקן את עצמך. כמו אדם שהוא חולה, הרופא אומר לו, תשמע, תוך שבוע המחלה הזאת תעבור. בסדר. אבל זה לא מספיק, קח איתך תרופות. תעשה גם משהו. זה לא מספיק לחכות שבוע ימי. למרות שיש הרבה חולים, שהם מספקים רק בזמן, אומרים, אתה יודע מה, אני מעדיף בלי תרופות. יעבור הזמן, אני אהיה בריא. יש מחלות כמו שפעת, או כמו שדברים כאלה, שהם עוברים גם בלי טיפולים. זה עובר, רק הזמן עובר. אבל הרב אומר, בשביל להתאר, צריך שני דברים. א', גורם הזמן, שהוא גורם חשוב מאוד בתארת האדם. וב', לעשות תשובה, לעשות משהו בשביל להתאר. זה העניין של הכפרה. גם בישראל, לעניין קריאת שמע, לעניין קריאת שם השם בכלל, שהוא שורש בחירתם של ישראל. אנחנו אומרים כל פעם שעולים לתורה, אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. אני רואה שאתם יודעים, יפה מאוד. למה הוא בחר בנו? למה הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל? סתם ככה בחר בנו. אלא הבחירה היא גם פונקציה, היא תפקיד. היום למשל, בוחרים אדם לזה תפקיד. עצם העובדה שבחרו אותו לתפקיד, זה מחייב אותו. איך אמר אחד מראשי הממשלה? מה שרואים מכאן, לא, מה שרואים משם, לא רואים מכאן. למה? לפני שהראש ממשלה, הוא היה באופוזיציה. כשהראש ממשלה אמר, אוי, לא ידעתי, יש לי אחריות, נבחרתי. אדם שבחרו אותו, הוא רואה את התפקיד שלו לגמרי שונה מאשר הוא לא נבחר. זה דבר פשוט, כל אדם שיש לו תפקיד, שנבחר לתפקיד כזה או אחר, הוא מתפקד בהתאם למה שבחרו אותו, למטרה שבחרו אותו. אותו דבר גם בחרו את עם ישראל. עם ישראל, אלוקים בחר בו. למה אלוקים בחר בנו? מה הסיבה שאלוקים בחר בו? יש כאן איזה יהודי לרפואה או משהו שאלוקים בחר בו? אף אחד לא כאן. תלכו למחלקת גיור, עושה מגרי. למה אלוקים בחר בנו? כן, בבקשה. מה התפקיד של עם ישראל? מה הוא אומר כאן הרב? מה? תקן עולם מלכות שם, יפה מאוד. אבל כאן הוא אומר, פשוט לקרוא קריאת שמע. להודיע על כל באי עולם שיש אלוקים בעולם. כן, בבקשה.
היה רצון עם שיהיה אור, אור לגויים, ויש רצון גם של העם עצמו, של אברהם, או יש גם רצון.
אני לא הבנתי את השאלה, יצא עוד פעם, או לא שמעתי אותו.
אין שאלה. למה עם ישראל נבחר? כי היה צורך בעם, קודם כל הוא הסכים על עצמו לקבל על עצמו. יכול להיות שעמים אחרים לא הסכימו.
לא, אתה נבחרת, אני בדקתי בעל כורחך. אנחנו נבחרנו, לא רצינו. אנחנו לא בחרנו את אלוקים, אני שאלתי אותו פעם. האם העם בחר את אלוקים? הוא אלוקים בחר בנו. לא כתוב אשר בחרנו באלוקים. אלא מה כתוב? אשר בחר בנו מכל העמים. אנחנו בעל כורחנו יהודים. לפעמים זה לא כל כך נעים להיות יהודי. יש מצבים כאלה. אבל עובדה, הוא בחר בנו מכל העמים. אז קודם כל זה לדעת שכל אחד מאיתנו, כחלק מהעם כמובן, הוא עם שאלוקים בחר בו לאיזושהי מטרה. הוא לא סתם בחר בו. והמטרה הזאת, מדבר עליה הרב, מה רצית להגיד?
טוב, שאנחנו מתפללים ביום טוב, אתה נחלתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית
בנו.
זה עניין של אהבה גם.
ודאי, מה אתה חושב? זה כמו באישה.
כמו
בנים. אתה מתחתן, אתה בוחר את האישה, נכון? זה מונע אותך מלאהוב אותה? אתה גם אוהב אותה. גם בן. האלוקים בחר בנו, והבוחר בעמו ישראל, ואהבה, הוא בוחר בנו, ורוצה בנו. דרך אגב, גם עכשיו אני בדקתי, יש לי מכשיר כזה. הוא אוהב אותנו כל רגע ורגע. אתה מרגיש את האהבה הזאת? הוא לא מרגיש, זה בעיה אחרת. אבל זה שאלוקים בחר בנו ואוהב אותנו ורוצה בנו, כן. השאלה היא שאני שאלתי, והרב כאן נותן תשובה, מהי מטרת הבחירה הזאת? למה אלוקים בחר בעם ישראל? למה אני אומר את זה? שאלה מאוד חשובה. יש אומרים עלינו שאנחנו גזענים. עם הנבחר, איזה גזענות, מה אלוקים בחר בכם מכל העמים וכו'. וזה קצת אחרי השואה, זה מפחיד, הרי הגזענות הולידה את השואה וכל הדברים האלה שהנאצים ימח שמם וזכרם, הגרמנים, אמרו, זה אנחנו, העם הנבחר, רך 1,000 השנים וכל הדברים האלה. וזה הביא אסון לאנושות, התפיסה הזו. אבל יש הבדל מהותי בין התפיסה היהודית של העם הנבחר ובין התפיסה להבדיל 1,000 הבדלות של הנאצים. הם אמרו, אנחנו נבחרנו על ידי אלוהים שכל העולם ישתעבד לנו, ייכנע לנו, ננצל את כולם, כולם עבדים שלנו, נרמוס את כולם, ננצל את כמו שהם ממשו, הם לא רק אמרו את זה, הם פעלו בכיוון הזה. ואנחנו בדיוק אומרים הפוך, אלוקים בחר בנו שאנחנו נהיה ממלכת כהנים וגוי קדוש לכהן, לשרת את כולם, להיטיב לכולם, לעשות לכולם רק טוב, זה הבדל מהותי בבחירה הזו. זה עניינו שלנו, אנחנו נבחרנו להביא טוב לעולם, להעיר לעולם, להביא אורו של עולם, זה מה שהרב אומר כאן. לעניין קריאת שם השם בכלל, שהוא שורש בחירתם של ישראל, זה שורש הבחירה שלנו, כן.
אני רוצה
הבוקר קראתי קריאה, שמתי לב שקראת בכל רע, חשבנו שאולי הגויים ישמעו, אבל הם לא שמעו, נכון? זה לא הפשט שאדם בא בבית הכנסת, אז הוא צועק קריאה שמע חזק חזק חזק, אז אולי גם הערבים ישמעו את הקריאה, זה לא הכוונה. קריאה בשם השם זה לא שרק אתה צועק שמע ישראל השם, קריאה בשם השם זה כמו אברהם אבינו, ויקרא שם בשם השם כן עולם, הכוונה היא הוא מאיר, הוא משפיע על העולם. הדרך של ההשפעה על העולם יכולה להיות על ידי דיבור, אבל לא רק על ידי דיבור. איך אברהם אבינו קרא בשם השם? היה לו פטנט, רוצים שאני אומר לך את הפטנט שלו? לא, באמת היה לו פטנט מאוד מעניין, גם למכון מי, אני למדתי מי הכנסת אורחים. אברהם כתוב, והייתה שם, והייתה אשת בבאר שבע, ויקרא שם בשם השם כן עולם. אומר רש"י במקום, מה זה האשל הזה? אומר האשל הוא נטע פרדס, פירות מתוקים וכל הדברים האלה, כל מי שהיה בא, ויש אומרים שאוהל, והיה הכנסת אורחים, היה מכניס אורחים, וככה היה בא, והיו נכנסים אצלו לאכול, ובסוף הם אומרים, תודה רבה, מה, אכלנו כאן בחינם? רגע, רגע, למי אתם רוצים להגיד תודה רבה? למי? מה זה? לך, אתה בא לבית, אני? תגידו באמת למי שצריך להגיד. מי זה? מי צריך להגיד לו באמת? למי צריך להגיד תודה רבה? אלוקים, מי זה? לא שמענו עליו אף פעם. בוא אני אספר לכם. וככה הוא את הנפש אשר עשו בחורן. לא שהוא כל הים היה לו, אז לא היה רמקולים גדולים, היה רמקולים קטנים. היה צועק, יש אלוקים, יש אלוקים ברחוב, הולך בשוק, או משהו כזה, שמע ישראל, השם אלוקים. אלא בסך הכל הקריאה הזאת מבטאת בפה את מה שבפנימיותה. מה זה הקריאה הזאת? שמע ישראל, השם אלוקים, השם. שמע ישראל, קבל ישראל, אתה קורא למי? לא רק לעצמך. לכל עם ישראל, שאל אותי איך אני יכול לקרוא לו כעם ישראל? מה, יש לי אינטרנט? מה? שאל אותי, נו. תדע לך שאפשר. אתה אומר לעצמך, שמע ישראל, מי זה ישראל? אלה שנמצאים כאן בבית הכנסת ואלה שלא נמצאים כאן. אני בדקתי, ישראל זה גם אלה שלא נמצאים. לכל עם ישראל לדורותיו, לא רק הדור הזה. שמע ישראל, כל עם ישראל. תשמע, מה לשמוע? מה זה לשמוע? אומרים חזל, לקבל, תקבלו. עם ישראל תקבלו. אני מכריז, הקטן הזה, אלמוג, אתה קטן או גדול? קטן. אלמוג קורא, עם ישראל תשמע, לא הולך לאיבוד הקריאה הזאת. עם ישראל תשמע, השם, מי שמהווה את הכל, מי שעומד ביסוד כל מה שנמצא, אלוקינו, שלנו, של מי זה שלנו? של ישראל. ואותו השם שעכשיו אמרתי לכם מהווה את הכל, הוא אחד. מה זאת אומרת הוא אחד? יש לזה הרבה פירושים. באופן פשוט, השם אלוקינו, השם אחד, הוא אדון הכל, הוא מנהיג את כל הבריאה, את כל ההוויה. אבל רש"י אומר, היום הוא אלוקינו. אבל אומר רש"י בפירוש על החומש, לעתיד לבוא, כל באי עולם יכירו שאלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל. ככה מסביר רש"י במשל. וזה קורה יהודי, והקריאה הזאת לא הולכת לאיבוד. הקריאה הזאת היא לא הולכת לאיבוד, היא נמצאת. למרות שאתה לא, אתה לא יחצן, אתה לא, אין לך יחסי ציבור, אין לך מיקרופון ביד, אין לך... אבל אנחנו יודעים שיש צינורות סמויים, לא רק גלויים. כשאדם חושב מחשבה טובה, זו מחשבה לא הולכת לאיבוד. לכל אחד לפי שורש נשמתו, היא הולכת לעולמות עליונים, היא נשאר, אין חומר הולך לאיבוד, אין מחשבה הולכת לאיבוד. אתה עושה מעשה טוב, כל מעשיך בספר נכתבים. איזה ספר? שאל אותי.
איזה ספר?
הנה, אתה לא רואה מעליך יש ספר, הכל נרשם. הכל, איך אומרים בלשון שלנו, מתועד. ולא רק זה, אומר בנפש החיים, אומר, כל אדם יש לו שורש נשמה. הגוף שלנו זה קצה הנשמה, זה רק כל מעשה שאנחנו עושים לפי שורש נשמתנו, הוא משאיר רושם בכל העולמות, הוא לא הולך לאיבוד, הוא מצטבר, הכל חד להצטרופי, הכל מצטבר לדברים טובים. לכן כשאתה קורא קריאת שמע, למרות שהקולות לא נשמעים מעבר לקירות, הם לא הולכים לאיבוד, זה עובר דרך התקרה, הקולות האלה ככה עובר, 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 לשמי מרומים. ושזה מיליונים, אולי מיליארדים יהודים קוראים קריאת שמע מאז נהיינו לעם, מאז יצאנו מצרים. כל הקריאות האלה, הכל מצטבר לדבר אחד אדיר, אחד בגלל. לכן ההשפעה היא לא רק מה שאתה מרגיש כשאתה קורא קריאת שמע או החבר שלך שומע, אלא דבר מעל ומעבר לכם. זה מובן הדבר. גם כשאתה עושה מעשה טוב או מצווה או משהו כזה, ההשפעה היא לא נגמרת בחוג שראו אותך שעשית מעשה טוב. עד רבה, כל מעשה טוב שאתה עושה בצנעה, בסתר, שאף אחד לא רואה אותך, השפעתו היא הרבה יותר גדולה מה שאתה עושה את זה על מנת שיראו אותך או משהו כזה. כן, בבקשה.
זה לא מובן, זה איך התפקיד שלי שאני עושה כמו שהוא אמר. במקום
סגור, זה משפיע
בכל העולם,
לגויים.
אפילו, התפקיד שלי, זה יכול
להגיע,
אפילו שהם
לגויים
התנגדו על זה?
כן, אני בדקתי, אני אסביר לך איך. העולם משול לאדם אחד. העולם, יש ביטוי בחז"ל, עולם אדם גדול, אדם עולם קטן. העולם זה מקרו, והבן אדם זה מיקרו, נאמר ככה. כל מה שיש במיקרו יש במקרו, כל מה שיש במקרו יש במיקרו. אם זאת תהיה התפיסה, זו תפיסה מערכתית או אחדותית, תקרא לזה שאתה רוצה, של הבריאה, של המציאות של עולם, אז כמו בגוף האדם, כל תא בגוף האדם הוא לא נפרד מהמערכת, הוא חלק מהמערכת. אז כשאתה עושה מעשה טוב, זה משפיע על כל המערכת. אתה לא יודע בדיוק מה זה משפיע ואיך משפיע, אבל לפעמים דברים שנראים בעיניך חסרי משמעות, זה דברים שהם מקרינים, משפיעים על כל המערכת כולה. בגוף האדם אני אומר. לפעמים חסר לך ויטמין, חסר לך איזה... פעם נזכר, היה... חבר שלי נולד לו ילד ולא גדל, נעשה קטן, נשאר קטן. הלכו לפה, הלכו לפה, הלכו לשם, בסוף הגיעו לבית חולים, עשו בדיקות, הגיעו למסקנה שחסר לילד הזה איזשהו חומר לגידול, משהו, איך אומרים, מיליגרמים, משהו כזה. נתנו לו את המיליגרמים האלה, הוא גדל, נהפך לענק. איך תדע? שאותי איך דבר קטן משפיע על כך. אנחנו לא יודעים, אבל התפיסה היא אחדותית, מערכתית. לכן כל דבר קטן שאדם עושה משפיע לא רק על עצמו, משפיע גם על העולם שהוא, מדוע. אני חוזר קודם על המשל שתבינו, משל למה הדבר דומה? לשקופית. או היום במחשבים יש ג'וקים, אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה. מישהו יודע מה זה ג'וקים במחשב? אני לא, אף פעם לא הייתי תיקנים במחשב. יש ג'וקי, מה זה ג'וקי בעצם? כאילו כל האינפורמציה היא נכנסת לג'וקים האלה ויוצאת מהג'וקים האלה באיזו טכנולוגיה שאני לא מבין את הדברים האלה, אבל כל הג'וקים האלה הם ממש דברים קטנטנים, דברים שהכל גנון בתוכו, אבל זה משפיע, הג'וקים האלה משפיע בגדול, כאילו אותו דבר שקופית. הג'וקים זה שקופית על גבי שקופית על גבי שקופית. זה מין פטנט כזה, אני לא יודע מה. ואותו דבר, אנחנו, כל אחד מאיתנו שקופית. כל דבר בשקופית נראה על המסך. כל דבר. אלא ההבדל שבמסך זה נראה על גדול, ואצלך בשקופית זה נראה קטן, אבל על המסך זה נראה בגדול. כל אחד מבין את זה, אומר, בטח. בתנאי אחד כמובן שיעבור האור, הרי יש לך את מקור האור, הפנס, השקופית והמסך. אתה מעביר את האור דרך השקופית הזאת, אתה רואה על המסך את הדבר, את המיקרו, אתה רואה במקרו, את הדבר הקטן, אתה רואה בגדול. זה מובן הרעיון. זה המשל, הנמשל לגבינו. כל אחד מאיתנו לכאורה שקופית. הוא קטן בעיני עצמו, אבל האמת היא שכל דבר בתוך השקופית הזאת מקרין על כל העולם כולו, על הבריאה כולה, לטוב ולמוטב. אם השקופית הזאת היא תמונה נעימה יפה, אם השקופית הזאת קצת מקולקלת, כלומר וואי, איזה קלקול הדבר הזה, גם זה מובן. לכן גם כשאנחנו קוראים קריאת שמע או מקיימים מצוות או דברים כאלה, זה משאיר רושם אדיר בעולמות, למרות שאתה לא רואה את זה. זה מובן. הטעמים, דיברנו על הטעמים, על הדברים העמוקים. יש שאלה, מכפר חרוב. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה כפר חרוב. כפר חרוב זה ברמת הגולן. אני זוכר שהייתי שם. זוהר מכפר חרוב שואל, שלום הבן, כאשר מדברים על אהבה ישנה נקודת מפגש בין שני האוהבים, מהו מקור אהבתנו אליו ואהבתו אלינו? כל טוב והרבה כוח, תודה. טוב, אנחנו את השאלה הזאת בעצם התשובה היא, אנחנו רואים את זה כל יום בקריאת שמע, הברכה שלפני קריאת שמע זה נקראת אהבה רבה, או אהבת עולם, תלוי. היא חותמת הברכה הזאת, הבוחר בעמו ישראל באהבה, ואז אנחנו קוראים שמע ישראל, ברוך שם כבוד מלכותו, מיד אחרי זה אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. המקור של אהבה, הבוחר בעמו ישראל, באהבה, אלוקים בוחר בנו. אנחנו לא, אנחנו פסימים בעניין הזה. דרך אגב, אוהב אותנו גם ברגע זה. אפילו מי שחושב שלא אוהבים אותו, אוהבים אותו. השמיים אוהבים אותו. לא תלוי באהבת אלוקים אלינו, היא בכלל לא תלויה. בכלל לא תלויה בנו. זה כמו אהבת ההורים לילדים, זה לא משנה אם הילדים בסדר או לא בסדר, הם תמיד הם אוהבים, אומרים נורמלים, תמיד הם אוהבים את הילדים, למרות שלפעמים הילדים נדמה להם שלא אוהבים אותם, אבל מצד האמת תמיד יש אהבה. אבינו שבשמיים, האבא שלנו בשמיים, אוהב אותנו כל הזמן, כל הזמן אוהב אותנו. אבל מצד שני, מיד אחרי זה אנחנו אומרים, ואהבת את השם אלוקיך. זה שהאלוקים אוהב אותנו, שזה רצונו, ומה מקור רצונו, תשאלו אותו. אבל זה רצונו שלו, לא מתחיל מאיתנו בכלל. האהבה הזאת, היא לא נשארת חד צדדית, אלא דו צדדית. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מועדות. התורה באה ואומר, מה המקור אהבתנו אל הקדוש ברוך הוא? הציווי האלוקי, האלוקי מצווה עלינו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מועדיך. אהבה שבך תלויה בך. זה כמו אהבת איש ואישה. אהבת איש ואישה זה לא בעלי כזה. זה רצון. אתה רוצה לאהוב את התואב, אתה לא רוצה לאהוב לעזור שום דבר. אתה רוצה לאהוב את האלוקים? מישהו מעוניין כאן לאהוב את האלוקים? מי? ברצינות. תלך עם רבי עקיבא. למה רבי עקיבא דווקא? כתוב שרבי עקיבא הוציאו אותו להורג במסריקות של ברזל בגלל שהוא לימד תורה ברבים וכל זה. אז הוא היה אומר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אמרו לו, תמידה, מה זה, רבנו, עכשיו הורגים אותך, מענים אותך, מוצאים את נשמתך, אתה סובל כל כך. גם אז אתה אומר, השם אלוקנו, השם, הכל מאלוקים, הכל לטובה, כן? איך אתה אומר דבר כזה, מצבים כאלה? כל ימי, אומר רבי עקיבא, התפללתי, כשהתפללתי, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך. אמר, מה זה בכל נפשך? אפילו נוטל את נפשך. באותו רגע דמיינתי לעצמי שאני מוכן ברגע זה למות. והלוואי שיגיע הזה, הרגע של למות, שבזה אני אבטא את אהבתי אל הבורא. ואתם רוצים לקחת למי את הרגע הזה? כל ימי התפללתי לרגע הזה. הרי במה מתבטאת האהבה, אפילו אהבת אנוש? מי שבאמת אוהב, מוכן למות בשביל מי שהוא אוהב אותו. לא, אני לא יודע אם אתם שמעתם על זה. מי שאוהב באמת, הוא מוכן בשביל מי שאוהב אותו לעשות דברים שלא יעשו. לא יעשו. אפילו באהבת איש ואישה. אנשים שאוהבים, פשוט, קוראים לזה חולי אהבה, הם חולים, משוגעים, ככה שאני אומר. אנשים עושים לפעמים אלפי קילומטרים בגלל אהבה, יכול להיות. מבזבזים כסף וזמן בגלל אהבה, יכול להיות. לפעמים אנשים נותנים את החיים שלהם בגלל אהבה, יכול להיות. אברהם אבינו, העקדה, הוא נותן, הוא אוהב את אלוקים, הוא אומר, קח את ה... אני יכול לקחת את הבן שלך, אני אוהב אותך כך. אז אהבה היא ניכרת לא רק במילים, אלא אהבה היא ניכרת ברצון האמיתי לתת את היקר לנו ביותר. מה היקר לנו ביותר? החיים. זה מה שרבי עקיבא אומר, כל ימי התפללתי, מתי אני אגשים את אהבתי באמת? שהשם ייקח את נשמתי, ואני באותו רגע, באותו שנייה, אני אגיד, אלוקים, אני אוהב אותך. עכשיו אתם רוצים לקחת ממני את הרגע הזה? ככה אומר רבי עקיבא. אז זו שאלה לאדמה. איפה האהבה של אלוקים אלינו? זה אלוקים אוהב אותנו, בחר בנו מקרוב. בוחר בעמו ישראל באהבה. זה ממנו, זה מתחיל ממנו, מריבונו של עולם. אהבתנו אליו, ופוטנציאל היא קיימת בכל אדם ואדם. אבל הוצאה מן הכוח לפועל של האהבה, זה תלוי בנו, כל אחד מאיתנו. האהבה זה דבר שאדם צריך לרצות בה, לשאוף אליה, להשתדל בה, זה לא דבר מובן מאליו. כמו שאמרנו, גם במשפחה. מי שחושב שאהבה במשפחה זה דבר מובן מאליו, הוא יתאכזב מאוד. איך אומרים, צריך ל... היא צריכה עבודה, היא צריכה השתדלות, צריכה מעבד, צריך לפרגן, צריך להשתדל, צריך... אשתך כועסת, מה אתה צריך לעשות? ניקוס גל, מה אתם אומרים? מי שאוהב, מה עושה? מה מביא לאשתו? רחים! מגיע לה, אולי, איך אומרים, הוא עובד על עצמו. אני אוהב אותה, מה לעשות? אני אוהב אותה. אז מה, במקום להחזיר לה באותה מטבע שהיא נתנת לך, אז מרוב האהבה שלך אתה בא אליה, אתה מפתיע אותה, מה זה? לכי לחנות בגדים, תקני מה שאת רוצה. מה אתה אומר? זה אהבה אמיתית. זה מובן. כאן זה אומר. קודם כל זה טבוע בתוכם. כל אדם נולד לאהוב, זה הצד האמת. לאהוב את הבריות, לאהוב את המשפחה. הבריאות של הבן אדם זה אהבה. כל אדם נולד לאהוב. להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, זה תלוי בנו. נרצה לאהוב, לא נרצה לאהוב, חכים שלא. זה גם ההפך, זה מובן הדבר. טוב, בוא נחזור לעניין שלנו. כן, הבחירה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל היא לא סתם בחירה שאנחנו נבחרים. זה מחייב אותנו לקרוא בשם השם כל עולם. דיינו להודיע לכל באי עולם, לא רק על ידי רמקול, אלא גם על ידי דוגמה אישית. זה נקרא לקדש שם שמיים. קידוש שם בהתנהגות, גם כפרט, גם כאומה, ככלל. נקדש שם שמיים בעולם. יגידו, יש אלוקים. לפי ההתנהגות של האדם, לפי זה עניינו של עם ישראל. יקדש את שמך ברבים, דהיינו להודיע לכל באי העולם שיש ריבונו של עולם, ואנחנו בניו, אנחנו ילדיו, אנחנו נבחרנו על ידו, כמו שנאמר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. האלוקים יצר אותנו, למה? לספר את תהילת השם בעולם. כל ההיסטוריה שלנו, סיפור תהילת השם בעולם. כן, אז זה הדבר אשר אומר. אז יש שני דברים אמרנו. א', גורם הזמן בתארת האדם. ויש הבחירה של האדם. ישנם שני דברים. הזמן, שאם אין עדיין זמן מוכשר, כגון קודם מתן תורה, לא היה העולם יכול עדיין לקבל אור תורה. והיה עולם באפלה. צריך להבין, ההיסטוריה היא לא מקרית. התפיסה ההיסטורית בכלל, שכל ההיסטוריה האנושית והלאומית שלנו, חושבים, היה מקרה כזה, ועוד מקרה, ועוד מקרה, ועוד מקרה, ועוד מקרה, וצירפנו את כל המקרה, והנה זה ההיסטוריה. אני בדקתי, זה לא נכון. קורא הדורות מראש. ההיסטוריה זה מימוש תוכנית, פרוגרמה, תוכנית אלוקית. כמו שחז"ל אומרים, 6,000 שנה, 2,000 שנות טוב, 2,000 שנות תורה, 2,000 שנות משיח. זה ההיסטוריה האנושית של המין האנושי. ומה ההבדל בין תפיסה היסטורית, שהיא בעצם תפיסה חומרנית, והתפיסה היהודית, שהיא תפיסה רוחנית של ההיסטוריה? התפיסה החומרנית של ההיסטוריה אומרת שההיסטוריה מתקדמת לפי הטכנולוגיה. הייתה תקופה פרה-היסטורית, קראו לה תקופת האבן. למה קוראים לה תקופת האבן? באותה תקופה אנשים לא היה להם מתכות והיו, היה להם אבני צור, כלי צור, דברים כאלה. ובארכיאולוגיה, אני פעם הייתי חובבת של כלי צור, דברים כאלה, בנעורה, אני זוכר את הדבר. יש חיצים, יש כל מיני כלים, הכל מכלי צור או מאבנים ודברים כאלה. לא הכירו את המתכת. מהפכה בעולם. גילו את הנחושת. תקופת הברונזה, תקופה הכלקוליטית. איזה שינוי דרמטי גילו את המתכת. אחר כך, מה? עוד קומה. לפי ההיסטוריונים המטריאליסטיים, זה נקרא, החומרנים. גילו מתכת שקראו לה, לא שמעתם עליה, ברזל. תקופת הברזל. התקופה הכלקוליטית זה תקופה, אני טועה, אני לא אומר את זה כרגע בערך לפני 6,000 שנה התחילה התקופה של הברונזה והכלכולית. גם היום מי שעוסק בארכיאולוגיה מכיר את זה. תקופת הברזל זה תקופה של בני ישראל הופיעו בהיסטוריה, תקופת יציאת מצרים, מרכבות הברזל כבר מופיעים בתנך או דברים כאלה. ברזל. המין האנושי התקדם לברזל. אנחנו היום בתקופה של מה? האטום. מה, אתם לא יודעים? אנרגיה אטומית. קוראים לה תקופת הגרעין. לא שמעתם? איפה אתם חיים? באיזה עולם? זה מהפך שכל התרבות המין האנושי גילו את האנרגיה האטומית. איינשטיין. תצות אטום. אנרגיה אטומית. התקדמנו בטכנולוגיה, בדברים כמו אבן, ברונזה, ברזל. עברנו מדרגה לתקופה הגרעינית, תקופת האטום. זאת היא תפיסה היסטורית המקובלת בכל ספר היסטוריה. אם יכולים ללמוד את זה ולראות את הדבר. ביהדות זה לא כך. קורא הדורות מראש. ההיסטוריה היא לא מתחילה מברזלים, היא לא מהנחושת, ולא מהגרעין, ולא מאייטק, למרות שזה קיים. היסטוריה יש את התוכנית, נגיד מראשית אחרי. ומה הראשית של ה... לא יודע אם שמעתם על גן עדן. מישהו שמע פעם על גן עדן? ההיסטוריה מתחילה מגן עדן. לא מאיזה קוף פרימיטיבי שגילה את הנחושת. מהאדם השלם, האדם הראשון, נדמה לי שלמדנו את זה קצת, האדם הראשון הגיע למדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. אלוקים דיבר אליו, יציר כפיו של הבורא בכבודו בעצמו. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח בם נשמת חיים, יש לו נשמה אלוקית. והייתה הידרדרות, מי האדם הראשון, וכל ההיסטוריה לסגירת מעגל, סוגרים, 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 מגיעים לגן עדן. להיות בן אדם. למהות של האדם, להיות אדם. אתה יכול להיות האדם הכי מודרני שבעולם, עם אייטק ועם אטום ועם כל מה שאתה רואה. אבל לא להיות בן אדם, יכול לקרות דבר כזה. יכול לקרות. אתה לא בן אדם, מבחינה מוסרית אתה לא בן אדם. מבחינת ערכית אתה לא בן אדם. מה ההיסטוריה באמת של אדם? להיות בן אדם בסך הכל. זה ההיסטוריה של עם ישראל. ההיסטוריה של עם ישראל היא יש לה תכלית, יש לה מטרה. של, לא של כל האנושות כולה, של עם ישראל זה כגרעין מרכזי. ידידיה, שאתה בא, אתה יודע כמה חשד יש כאן. חבר'ה קמים לכבודך.
תודה רבה, שאלי נעדר כולה.
עושה הרבה חשד. זה מובן הדבר. ההיסטוריה שלנו היא בה יש לה תכלית. מי מממש את התכלית הזאת? עם ישראל. חוקית שלנו, עם זה יצרתי לי, תהילתי יספר. אנחנו כגורם מרכזי באנושות, במין האנושי, גורם מרכזי שמביא את האנושות למה שהיא צריכה להיות, למה שהיא נבראה בעצם. היא נבראה להיות אנשים טובים, אנשים מוסריים, אנשים שמאירים את העולם, מאירים, אנשים שמחים, כל הדברים האלה. זה עניינו של עם ישראל. זה המהות של עם ישראל. בוא נראה את זה בתוך. ישנם שני דברים. הזמן, כאן, סליחה, איך הגענו לזה לגבי התורה. עכשיו, עד מתן תורה, צריך להבין, עד מתן תורה היו 2,000 שנות תוהו. מה זאת אומרת תוהו? תוהו ובוהו. היה בלגן. המין האנושי עד התורה, כמין, כאנושות כולה, הוא היה בחושך, פשוטו כמשמעו. מתן תורה, כשעם ישראל קיבל את התורה בסיני, מפח עולמי. עם ישראל קיבל את התורה, מתחילות שני 2000 שנות תורה. התורה זה אור, כי נר מצווה ותורה אור. התחיל האור בעולם, עדיין לא בשלמותו, עדיין זה רק מאיר. אחרי 2000 שנה מתחילות 2000 שנות משיח. אנחנו בעצם, לפי החז"ל, אנחנו בתוך 2000 שנות משיח. השנה היא ה-אלפים תש"ע, זאת אומרת אנחנו 5770 מאז בריאת האדם הראשון, 5770 גומרים מסלול, מסיימים מסלול של 6000 שנה, סוף המסלול, זה לא דבר פשוט. מישהו פעם רץ עם מרחקים ארוכים כאן? מי רץ פעם מרחקים? כמה קילומטרים רצת? אה? כמוני, אני גם בצעירותי, למרות היום תן לי לרוץ 100 מטר, אבל בצעירותי, באימונים, בצבא, כן, אבל נדבר עד לפני זה, כשהתאמנתי לצבא, רציתי, אז הייתי רץ מרחקים ארוכים, 10 קילומטר, זה היה בדרך כלל היינו רצים. הקושי הגדול ביותר זה לקראת סוף המסלול, סלוף המרוץ, כבר אין לך כוח. זה הקושי הגדול. אנחנו נמצאים בדור מצד אחד, סוף מסלול, מצד שני, קשיים כאלה גדולים. זה לא פשוט לגמור מסלול. כמו שאנחנו רואים את זה ממש בחוש בדור שלנו.
כל התחלה יש לו סוף, ולכל סוף יש התחלה.
זה נכון. אבל כל ההתחלה קשה, וגם הסוף לא פשוט. הסוף לא פשוט. אז גם אנחנו בדור כזה של נקרא עקבתא דמשיחא. עקבתא דמשיחא זה דור שאוטוטו צריך להגיע משיח. וכל החכמים מדברים בתקופה הזאת, פני הדור כפני הכלב, וצרות, וחוצפת תשגה. אני לא רוצה כרגע לפרט את כל הקשיים שאנחנו ממש חווים אותם בדור שלנו את הדבר. בסוף מסלול. כך אומר, לפני מתן תורה, לא היינו בשלים, הזמן לא הגיע לקבל את התורה. אותו דבר גם מבחינת קריאת שמע. יש זמן שהעולם לא מוכן לקבל את קריאת שמע, את קריאת השם שלנו. יש זמן כזה. בזמן הזה שהעולם עדיין לא מוכן, אנחנו מכונסים בתוך עצמנו וקוראים קריאת שמע לעצמנו. וכשיגיע הזמן, והזמן הזה לא רחוק, ואנחנו נצטרך לקרוא בשם השם לאנושות כולה, אז יגיע הזמן, אז נקרא בשם השם לא בסגנון ובדרך שאנחנו קוראים לעצמנו, אלא בדרך שמתאים לאנושות. איך זה יהיה? נחכה עוד כמה ימים נראה. דיברנו על זה בשיעור הקודם. הנצח זה ירושלים, ההוד זה בית המקדש. יגיעו ימים, ככה אומר הרב קוק והחכמים והנביאים, שנערו אליו כל הגויים. אנחנו לא צריך לפתות אותם, להגיד להם בואו תלכו באור השם. זה יהיה מובן מאליו. זה כמו, מה אני אגיד לכם, כמו חנות טובה. יש חנות שעושה פרסומת, עושה וזה, שאף אחד לא בא לחנות. תמיד שאני רואה מודעות גדולות שכל זה, אני אומר, סימן ששמה לא באים, אז רוצים יחסי ציבור, יחצנות, רוצים לפתות אותם לבוא למקום. אבל ישנה חנות שלא מפרסמים אותה. רצים לשם האנשים בלי לפרסם אותה בכלל. למה? היא טובה. עם ישראל העתיד לבוא. ונערו אליו כל הגויים, הם ירוצו אליו כל הגויים, בריצה, לא סתם. לא בגלל שאנחנו נקפה אותם משהו כזה, אלא בגלל שאמרו, אתה רוצה את אור השם, אתה רוצה באמת להתחזק, להיות מואר על ידי אור אלוקים, על ידי הטוב, על ידי... הלך לירושלים, תעלה לירושלים. אני נוהג לספר תמיד שבמלחמת, לפני מלחמת ששת הימים, אז אני לא יודע אם אתם יודעים, יש בכבישים לירושלים, היו פעם צרים מאוד. היה בשער הגיא, היה כביש שממש רק שני מסלולים, ואם הייתה נתקעת שם מסעית באמצע, היית יכול לנסוע שעות על גבי שעות. שביל בין הרים, שער הגיא, אני זוכר, היה צר מאוד, היה מקומות כאלה. פתאום אני לא יודע, נדמה לי זה היה לפני מלחמת ששת הימים. מהקסטל יש כביש שיורד למטה לכיוון מוצא למטה, שלושה מסלולים בכל צד, לא יודע אם שמתם לב, נכון?
כן, על הגשר.
כן, מהגשר, היום יש שם הגשר, אז לא היה גשר. לפני זה היה שבע אחיות, היה מין פיתולים כאלה מסוכנים וזה, עד היום זה קיים שם שבע אחיות.
זה ממוצא למוסרת.
כן.
הכביש
הסבני. כן. אז כשנשעתי באוטובוס, ואז לא היו מכוניות כאן בארץ. ומי היו מכוניות בארץ? שרי ממשלה. אולי גם לשופטים היה מכוניות.
גם איזה מכונה, תופיד, איזה מכונה.
היה... מכוניות זה היה דבר נדיר. על הכביש היה נוסע פעם בחצי שעה, איזה מכונית נוסע, משהו. נסעתי על השלושה מסלולים בכל צד באוטובוס, ישבתי נכון בספסל האחורי של האוטובוס. אני שואל את עצמי, למה הם בנו כאן שלושה מסלולים מכל צד? מה, יש להם עודף כסף? אין כאן מכוניות בכלל. כמעט אין מכוניות. פתאום אמרתי, ונערו אז כל הגויים, אמרתי בליבי, מי זה כל הגויים? הסינים, נכון? ההודים, נכון? כמה הם? מיליארדים. וכתוב נערו אליו לאן? ירושלים, כי ביתי בית תפילה יקרה בכל העמים. אז אמרתי, רק שביש כזה צר בנו, שלושה מסלולים, צריך 10 מסלולים בכל צד. סליחה שאני אומר, היום בשעות מסוימות אתה לא יכול לעלות את הקסטל או לרדת בקסטל. למה? פקק אחד גדול. מפוקק, מה יהיה עם הסינים כשהם יבואו? בגלל זה סוללים את הרכבת החדשה משדה התעופה לירושלים ממנהרות, מתחת לאדמה. לא יודע אם שמעתם את זה. רכבת מהירה כזו. כל הרכבת מיליון סינים. ולא רק זה, הם יורדים בתחנה המרכזית ויש להם הרכבת הקלה. מהרכבת הקלה ישר לעיר העתיקה. מבית המגנה. נכון או לא? וגם זה לא מספיק. ורק בתי המלונות אומרים של ירושלים יהיו, מיליארדים צריכים לבוא, עד דמשק, בתי מלונות. והשכונות של ירושלים יהיו, זה מה שכתוב בהושענות, אומרים, עתידה להרחיב את העולה של ירושלים עד דמשק. וזה לא הדבר האחרון. למה? כי לעתיד לבוא, אומות העולם ירוצו לכאן, יבואו לכאן, מרצון, בגלל השפע והאור והטוב שיהיה כאן בארץ ישראל. כן, בבקשה.
אם כתוצאה מזה שהוגלנו במעמד הר סיני, כדי להפיע את האור בכל אומות העולם, כשיבוא הרגע וזה יקרה, האם הכלי שלהם הוא אחר? זאת אומרת,
לא יתקלו בדיוק
את אותו אור שאנחנו רוצים שהם יקבלו, או שעדיין
יש שאלה,
תהיה איזשהו...
אתה שואל שאלה ששואלים חכמים. כנראה שאתה חכם.
לא,
חכמים שואלים, מה יהיה לעתיד לבוא? אני אתן להנציג את השאלה בצורת משל. האדם הראשון הוא זית. גרעין של זית. עכשיו, אתה שם זית באדמה, בסוף יוצאים מזן מסוים נניח. בסוף כל העץ אותו, אותם זיתים, נכון? אדמה, האנושות יצאה מהאדם הראשון, או מנוח. האם כל האנושות יגיע למדרגה של האדם הראשון? זאת שאלתך. האם אם כולם יגיעו לאותה רמה לעתיד לבוא, או... תמיד יהיה הבדל בין עם ישראל לאומות העולם. זאת שאלתך. חכה קצת, נראה. יש על זה שתי דעות. דעה שאומרת כמו ש... בסופו של דבר מלאה ארץ דעה את השם, כמים לים מכסים, דהיינו, כל העולם כולו ידעו את האלוקים וילכו בדרך האלוקים וכל. הרמב"ם לעומת זה אומר שזה באמת יהיה לעתיד לבוא, אבל יהיה הבדל בין ישראל לאומות העולם. הוא אומר שבכל זאת העוצמה, השפע, האור שעם ישראל הוא יהיה במדרגה שונה מאומות העולם. ככה מסביר הרמב״ם בסוף משנה תורה בהלכות הלכות משיח שם מסביר, וגם הרמב״ם אומר שלעתיד לבוא, כשיגיע הדברים נראה אז איך הדברים הם יהיו. דבר אחד אני יכול להבטיח לכם, לכולם יהיה אינטרנט. למה? כי כל הדברים שפעם היו כל כך איטיים, כל כך עד שמעבירים מסרים ועד שמעבירים ידיעות, היום זה הכל אונליין. היום ההשפעה גורם הזמן הוא כמעט לא קיים. ואומרים שהעולם זה כפר גלובלי, זה מקום קטן. אתם, גם התרבויות, כל התרבויות שפעם היו כל כך רחוקות אחת מהשנייה, ואפילו לא היה מגע בין התרבויות מבחינה פיזית, היום כל התרבויות הן הן נגישות לכל החלק באשר הוא שם, שאין אין, אין גורם זמן כמעט ואין גורם מקום בכלל. אתה חי היום בארץ כאילו אתה יכול לחיות באמריקה באותו, באותו, באותו רגע ממש.
זה מה שמסביר את הסברה שרק מהארץ שלנו, בארץ ישראל, אם זה האור, זאת אומרת שרק מכאן, כמו שזה
בהמשך
השור הבודם שלנו.
כן, מארץ ישראל, ירושלים אורו של עולם.
אורו של עולם, אבל...
אבל שאלתך, האם האנושות תגיע למדרגה של עם ישראל או לא? רוב הדעות שלו, אבל ראיתי גם דעה של העתיד לבוא, יהיה מין מציאות כלל עולמית כזה, אבל רואה, גוזרי, אחרים מדברים, תמיד עם ישראל יישאר הגרעין המשפיע על כל האנושות. אבל לא מתוך גאווה חפי שלו, אלא מתוך שזה כמו לב וגוף האדם. תמיד הלב יישאר לב. טוב רבותיי, שנזכה לכל הדברים האלה במהרה בימינו, אמן.